טוב, אנחנו ממשיכים בפרק הו. כאן הסיפור הוא סיפור של הפסקה בתוך הסיפור של יעקב ועשיו. וההפסקה הזאת נשאלת השאלה מתי היא מתרחשת. ויהי רעב בארץ מלבד הרעב הראשון אשר היה בימי אברהם, וילך יצחק אל אבימלך מלך פלישתים גררה. השאלה היא, מה המטרה של ההליכה אל אבימלך? ברור שהמטרה היא לרדת למצרים. איך אני יודע? כתוב בהמשך, וירא אליו השם, ויאמר אל תרד מצרים. שכון בארץ אשר אומר אליך, זאת אומרת שהוא נסע גררה, כי זה בדרך למצרים. ממצרים יש מה לאכול, וירא אליו השם, אומר אל תרד מצרים, שכון בארץ אשר אומר אליך, גור בארץ הזאת, ויהי עמך ואברכך. ואחריך. זאת אומרת שיש כאן הבדל בין ההנהגה של אברהם, שיורד למצרים בזמן הרעב, לבין יצחק, שנשאר בארץ ישראל בזמן הרעב. הדבר הזה אומר, על יצחק אבינו דבר מאוד מעניין, שהוא מעולם לא יצא מארץ ישראל. נולד בה, וכאשר היה צריך להתחתן, הביאו לו את זיווגו מבחוץ, הוא לא זז מארץ ישראל גם בזמן הרע. זאת אומרת שיש לו, הוא מכיר רק ארץ אחת. כמו כן גם, יש לו רק אישה אחת. הוא היחיד מבין האבות, מבין שלושת האבות, יש לו רק אישה אחת. דבר נוסף, יש לו רק שם אחד, קוראים לו רק יצחק. אין עוד שם. כלומר, הוא אישיות מאוחדת. מאוחדת, בנוף, באישה, בשם, והוא אדם שלם.
הוא אדם?
שלם. שלם, שהרי הוא היה מוכן להיות כולו קרב בשלמות על גבי המזבח. ולכן הוא מהווה איזושהי דמות שלא כל כך מהעולם הזה, בעוד שעל אברהם ועל יצחק יש לנו הרבה מאוד צבעים.
יעקב.
על אברהם ויעקב, כמובן, רק רציתי לבדוק אם אתם שמים לב. על אברהם ויעקב יש הרבה מאוד צבעים בפסוקים, על יצחק אנחנו לא פוגשים את כל מלוא האישיות שלו, למרות שמן הסתם, בתור אחד משלושת האבות יש לו הרבה מה לתת, אבל הוא לא מהעולם הזה, לא מעלמה הדין. דבר אחד ראינו גם אצל אברהם ויעקב, אצל שניהם יש להם שם כפול, אברהם אברהם ויעקב יעקב. בעוד שאצל יצחק אנחנו לא מוצאים הכפלת שמו. הסיבה להכפלת השמות אצל אברהם ויעקב, וראינו את זה גם אצל משה ושמואל, זה בגלל שיש שני אברהם, יש אברהם הארצי ויש אברהם הנשמתי, יעקב הארצי, יעקב נשמתי, וכן לגבי משה ושמואל. ולכן ברגעים גדולים הם קרויים בשמות כפולים. לעומת יצחק שאין לו שם ארצי, יש לו רק שם נשמתי, הוא לא שייך כל כך לעולם הזה, הוא שייך יותר לעולם העליון, תודה רבה, ולכן שמו איננו כפול. לדבר הזה יש תוצאות. אחת התוצאות זה הקדושה של יצחק שמתפשטת על כל תחומי החיים. הרי אצל האנשים הקדושים הרגילים, אז יש איזשהו ריחוק מענייני החומר, משום שענייני החומר עלולים להפיל את האדם ממדרגת קדושתו. לעומת יצחק, שעד רבה, קדושתו היתרה גורמת לו להתחבר אל כל ענייני החומר, כפי שאנחנו נראה במהלך הפרשה. כי לך... ולזר אחר, מה זה, אגב, מה זה שכון בארץ? חזל אמרו, הווה נוטע, הווה זורע, הווה נציב. כלומר, צריך להתיישב בארץ. הוא צריך לנטוע, לזרוע וכדומה. יש את השאלה, למה? הרי אם נגיד שיש מצוות התלויות בארץ, הרי בימי יצחק עוד לא נהגו המצוות האלה. אז אנחנו מבינים אם כן שיש ערך עצמי לחקלאות ארץ ישראלית, בלי קשר למצוות התלויות בה. ובזה תשובה לקושייתו של הרדב"ז על היתר המכירה של הקרקעות שחיזק הרב קוק. הרי אחד מהטיעונים של הרב קוק וגם של קודמיו, מדוע צריך למכור את הקרקעות בשמיטה, זה משום כדי להציל את היישוב. כלומר, אם היישוב ינהג בכל דיני שמיטה לחומרה, אז החקלאות לא תוכל להתקיים. ולכן, כיוון שיש ערך לחקלאות משום מצוות יישוב ארץ ישראל, לכן מותר לנו לעקוף את איסור השמיטה. על זה מקשה רבי יעקב רדב"ז על הרב קוק, אומר, הרי כל הערך של החקלאות זה בגלל מצוות התלויות בארץ. אם אתה מבטל את המצוות התלויות בארץ על ידי מכירה לנוכרי, אז כבר אין ערך לחקלאות. אז מה, אז כשל עוזר ונפל עזור. עונה לו הרב קוק שכבודו טועה, והוא מביא הרבה מאוד ראיות לכך שיש קדושה עצמית לארץ ישראל, בלי קשר למצוות התלויות בה, וממילא גם קדושה עצמית להתיישבות והחקלאות בארץ ישראל. את זה גם מביא הנציב מוולוז'ין, כשהוא מדבר על כך שצריך לעשות השתדלות לבנות בארץ, הוא מביא את הפסוק שלנו, שכון בארץ, ודברי חז"ל, הווה נוטע, הווה זורע, הווה נציב, לומר שצריך להשתדל להתיישב בארץ בכל האופנים האפשריים.
אבל למכור את הארץ בשמיטה לגוי,
נו, זה מצוין.
חוסר אמונה, מפני שכתוב, וכי תאמר מה נאכל בשנה השביעית, הקדוש ברוך הוא יצווה את הברכה שלא תצטרך להיות מסכן אם אתה שומר שביעית. אז חוסר אמונה, לכן מוכרים את האדמות.
אתה צודק שבזמן ששמיטה נוהגת מן התורה, יש הבטחה אלוהית. כששמיטה אינה נוהגת מן התורה אלא מדרבנן, כפי שציינת בצדק, אין הבטחה אלוהית, ולכן אנחנו מוכרים לנוכרי. תודה רבה על זה שחיזקת את היתר המכירה. כן. טוב. גור בארץ הזאת, גור בארץ הזאת. עכשיו, אפשר להבין, הטענה של יצחק יכולה להיות, אתה אמרת, גר יהיה זרעך בארץ לא להם. אז לכן אני יורד למצרים כדי לקיים את הגזרה. אז זה אומר לו הקדוש ברוך הוא, אל תדאג, גור בארץ הזאת, כלומר, גם כשאתה בארץ ישראל, אתה כבר נקרא גר, ולכן מתחילים 400 שנה להיספר מלידתו של יצחק. בוודאי, שכון זה בקביעות. גור זה כגר, כאדם שאין לו שייכות, כן, לגור, זה כוונה שאתה מתנהג כגר, כזמני, כתושב ארעי. יפה, ודיברנו על זה כשלמדנו פרשת מכירת המערה, בניית המערה על ידי אברהם. גור בארץ הזאת, והיה עמך ואברכך, כי לך וזרעך אתן את כל הארצות האל, ועל כימותי את השבוע שנשבעתי לאברהם אביך, והרביתי את זרעך כחורבי השמיים, ונתתי לזרחה את כל הארצות האל, והתברכו בזרחה כל גויי הארץ. אבל נשים לב להבדל משמעותי בין הברכה שנאמרה לאברהם, שבאברהם נאמר, ונברכו בך כל משפחות האדמה. וכאן כתוב, והתברכו כל גויי הארץ. הסברנו כשלמדנו על אברהם אבינו, ונברכו מלשון להבריך, לחבר. והתברכו, זה הכוונה אדרבה, שאתה המקור של הברכה, ולא למשפחות האדמה, אלא לגויי הארץ. כלומר, בעוד שאברהם תפקידו להשיב את האומות ממצב של גויים למצב של משפחות, יצחק אבינו פועל בגויים הקיימים כישויות פוליטיות. זה מראה על עוצמתו הגדולה. גם כן ראינו ב... עקדת יצחק, והתברכו בזרחה כל גויי הארץ הכי אבשר שמעת בקולי, זה נאמר שם במפורש, גם כן הביטוי גויי הארץ, כשגוי, כפי שציינו, זה ישות פוליטית, שזה העוצמה של יצחק לקדש את הפוליטיקה. עקב אשר שמע אברהם בקולי, וישמור משמרתי מצוותיי, חוקותיי ותורותיי. אז המילה עקב היא כבר רמז למה שיצא מיצחק, יעקב, אבל מה זה וישמור משמרתי מצוותיי, חוקותיי ותורותיי? איזה מצוות, איזה חוקות, איזה תורות? אז מה? בשאלה
ראשונה,
מה
אלי יצחק עצמו אין זכויות,
כדי שרק כדי שהוא אומר לו רק בזכות אברהם, זה מעניין. טוב, הוא עוד לא קנה זכויות, מי יקנה? הרי על ידי שהוא יקיים שכון בארץ אשר אומר אליך, והוא חופר את הבארות.
מסר את נפשו
בעקדה, זה לא זכות.
לא
זכות. הרי כתוב, והאלוהים נישא את אברהם ואת יצחק. אמנם? לא כתוב את יצחק.
לא.
אז למה לא כתוב ונישא את יצחק? זה בא לומר שעבור יצחק זה לא ניסיון. כי יצחק... יצחק הוא צדיק של מידת הדין. מידת הדין אומרת שאני צריך לשלם את המחיר של מה שאני מקבל. אז מה המחיר של עצמי? עצמי. כלומר, עבור יצחק בתור מידת הדין אין פה זכות. זה טבע הזהות שלו. לעומת אברהם שמכיר את הקדוש ברוך הוא דרך מידת החסד, בתור מי שנותן את החיים, אז יש קושיה למה הוא נוטל בחזרה את החיים.
עוד פעם, לא, יצחק, לא הבנתי מה
קודם כל זה מאוד חבל. שתיים. כן. אמרתי, אברהם מכיר את הקדוש ברוך הוא בתור בעל מידת החסד. יצחק, מידת הדין. מה ההבדל בין חסד לדין? החסד זה נתינה, דין זה תשלום. אז זאת אומרת, עבור אברהם, שמכיר את הקדוש ברוך הוא בתור מי שנותן, בתור מי שבורא, יש קושיה, מה פתאום הוא לוקח בחזרה? לעומת יצחק, שאצלו היחס מלכתחילה אל האלוהות הוא יחס של תשלום. מה המחיר של עצמי, אם לא עצמי? עבור יצחק, אם כן, זה לא ניסיון. לכן אמר, הוא ניסה את אברהם. ברור.
עכשיו הבנתי.
מה, באמת? וואה, שמחתנו, זה לכבוד ראש חודש וזה. כן. טוב. עכשיו בואו נחזור לשאלה, מה זה משמרתי, מצוותיי, חוקותיי ותורותיי? אז מכאן לקחו שהאבות קיימו את כל התורה, אבל זה לא מצוות ככה. זאת אומרת שההתנהגות של האבות היא התנהגות ספונטנית. אני אמר על אברהם אבינו שהיו שני כליותיו כשני תלמידי חכמים שהיו מלמדים אותו תורה. אז אם ככה, לא מדובר בתורה, אלא מדובר בהערה נשמתית, שאצלנו הופכת להיות מצוות וחוקים וכו'. כן, כמו שדיברנו על כך, ויצא יצחק לסוח בשדה, חז"ל אומרים, תיקן תפילת מנחה. לא כתוב, אלא הוא הלך לסוח בשדה. השיחה בשדה של יצחק, הופכת אצלנו למצוות תפילת מנחה. כן? כמו זה, זה המשמעות של הדברים. האריזל, מה? לא הבנתי. לפנות הערב, נכון, נכון. אז לכן, אצלנו זה הופך להיות תפילת מנחה, אצלנו. כן, האריזל, מה?
אם לא, אם אתם מצות בסדום, כבר אומר שאברהם בקיר כל התורה.
למה הוא עושה מצות, תגיד לי? מה באמת? זה הסיבה שהוא עושה מצות?
אני
הלחם, זה בדיוק העניין. קודם כל לפי הפשט, הלחם המהיר ביותר שאפשר לעשות זה מצה. אתה תוך כמה דקות עשית מצות, יש לך אורחים, אתה רוצה ללכת להם לאכול, אתה לא מחכה שזה יתפע. ומצות עפה ויוכל. רש"י, זה היה פסח. זאת אומרת, אצלנו ההתנהגות שלו הופכת להיות מצוות מצה אצלנו. אבל אצלו זה התנהגות הספונטנית. כן? כלומר, למשל חז"ל אומרים, אם מחוט ועד צירוך נעל. חוט וזכות, אם מחוט זכה לחוט של ציצית. כן? אבל אצלו זה חוט, חוט רגיל. כן, בבקשה.
אם אומרים, שיצא לחצוע בשדה, זה התפילה, חשובה ביום, עובדים את העבודה, עובדים את הכל, ועומדים להתפלל.
כן, זה מה שכתוב, לעולם יהיה אדם זהיר בתפילת המנחה. ואחר כך יש גם, ולעולם יהיה אדם זהיר בתפילת ערבית. ואחר כך הוא אומר, וזהיר בתפילת שחרית. אז שכלית, אז כולם חשובות. אלא זה בא לומר שכל אחד לפי עניינו, לפי האישיות שלו, יש מפגש אחר. אצל יצחק אבינו הוא פוגש את הקדוש ברוך הוא אחרי הצהריים. למה? בבוקר אני מקבל את החיים במתנה. זה חסד. לא עשיתי שום דבר כדי לזכות בחיים. אבל במנחה, אחרי הצהריים, כבר עולה השאלה, האם אני, בהתנהגות שלי במהלך היום, הצדקתי רטרואקטיבית את המתנה שקיבלתי בחסד בבוקר. לכן זה מידת הדין. לכן יצחק אבינו מתפלל אחרי הצהריים. אבל הייתי אומר שזה אצלו לא מאמץ. כן? זאת אומרת, אתה אומר, אצלנו אנחנו עוזבים את הכל. אצל יצחק, הוא לא עוזב את הכל. זה רק מצפה לזה. איך אומר רבי יהודה הלוי? החסיד ממתין אחרי התפילה הראשונה, מתי תבוא כבר התפילה השנייה. ואני רוצה שהתפילות הן ליבו של היום. אבל אני רוצה פה לחזור עוד פעם ל-וישמור משמרתי מצוותיי חוקותיי ותורותיי. הרמב"ן אומר, זה שבע מצוות בני נוח. וכל כל המתלווה לזה, הנספח מזה. כן, למשל, לא לקחת שוחד וגם להתנהג בדרך ארץ, כל הדברים האלה הם מבחינת מצוותיי חוקותיי ותורותיי. אבל האריז"ל אומר שהם קיימו בדיוק את המצוות שלנו, אבל בלבוש אחר. כלומר, זה אותן מצוות, אבל אם היית רואה אותן, לא היית מבין שהם קיימים את המצווה הזאת. למשל, יעקב אבינו משחק שם עם מקלות, נכון? הוא מקלף מקלות, זורק אותם לתוך שיקתות המים, כדי שביחם הצון, כדי שהם תלדנה כמו מה שנראה על המקלות. זה לא מעניין אותך? זה מעניין דווקא. טוב. אז הזוהר אומר, מה זה המקלות האלה שהוא זורק בשיקתות המים? זה הנחת תפילין שלו. כי זה אותו סוד. התפילין עושים בדיוק את הפעולה שיעקב אבינו עשה עם המקלות. אם אתם תראו בישיבה התיכונית, בחור שבמקום לבוא לתפילה, מקלף מקלות וזורק אותם לתוך המים, אז הרם בא ואומר, היי, מה קורה? אני מניח תפילים. לא, זה לא יעבור. אז זאת אומרת שזה אותן המצוות, אבל המעשה הוא אחר. טוב, אבל זה אומר שכשאנחנו רואים בתורה מצוות, המצוות יש להם התחלה הרבה לפני זמן נתינתן. זאת אומרת, זה התרבות של עם ישראל. זה... כשיהודה אומר לבן שלו, לך תייבם את אשת אחיך. מאיפה יהודה לקח את זה? זה היה מקובל, מייבמים. זאת אומרת, וכך כל המצוות שלנו, המקור שלהם קדום בהרבה למעמד הר סיני. וישב יצחק יגרע.
לא כמו שהוא אמר.
לפני כן הוא אמר לו גור. אבל כאן כתוב וישב. טוב, אז יש הבדל בין המקום שבו הוא יושב, לבין המקום שבו הוא רואה את צונו. וישאלו אנשי המקום לאשתו, ויאמר אחותי היא, כי הרי למור אשתי, פן יהרגוני אנשי המקום על רבקה, כי תובעת מראה היא, מכירים. זה דרג עם אברהם. אבל מה ההבדל בין מה שקורה אצל אברהם, לבין מה שקורה אצל יצחק? אצל אברהם, אשתו נחטפת. אצל יצחק, אין דבר כזה, זה לא יקרה. כן? קדושתו היא כזאת, שלא אפילו פגיעה לא יכולה להיות. ויהי כי ערכו לו שם הימים, והשקף אבימלך מלך משים ועד החלון, ויה. והנה, יצחק מצחק את רבקה אשתו. מה זה? מה זה יצחק מצחק? רש"י תשמיש. זאת אומרת, הוא הצדיק היחיד שהתורה רואה לנכון לדבר גם על חיי האישות שלו. מפני... זה באמת שיצחק אדם קדוש כל כך שחיי האישות שלו מעניינים אותנו. אגב, מה קרה בישות הזאת? אני טוען שכאן הייתה ההפריה שהביאה להולדת יעקב ועשיו. כלומר, הסיפור הזה בפשטות נעשה לפני לידת יעקב ועשיו, שהרי איך הוא מזוהה כאחותו אם יש ילדים? כנראה שאין ילדים. אז הזוג הזה הוא זוג בלי ילדים, וכאן בעצם נעשתה ההפריה. עכשיו, מה זה אומר? זה אומר שאבימלך יש לו השפעה, יש לו איזו נוכחות בהולדה של יצחק ושל יעקב ועשיו. נכון, אבל זה אומר שמשהו בלידה הזאת נפגם על ידי המראה של אבימלך. וזה מסביר לנו את הכפילות הזאת, יעקב ועשיו. כן, בבקשה.
לא,
אבל הוא משקיע. רגע, מה זה להשקיף?
הוא לקח משקפת.
הוא לקח משקפת, לא היו משקפות. כן. יש, להשקיף, הכוונה להסתכל ממעלה למטה. כלומר, הבית שלו גבוה, ואז הוא משקיף בעד החלון. עכשיו, חזל אמרו גם, גם בזוהר, אבל יש כיף שיסתכל בחוכמה. כלומר, זה לא שהוא ראה את המעשה עצמו, אלא הוא הביט, הוא הבין שזה כך. ויקרא ממלך יצחק, ואומר, הנה אשתך היא, וחמת אחותי, ואומר, ילדה יצחק, אמרתי בלמות עליה, ואומר, מלך מזל שלנו, כמעט שכב, אחד העם. מי זה אחד העם? המלך. המלך. כי הוא המאחד את העם. כן, את אשתך, והבאת עלינו אשם, ויצא ומלך את כל העם לאמור, הנוגע באיש הזה הוא אשתו מות יומת, ויזרע יצחק בארץ ההיא, וימצא בארץ שנאים, מאה שערים, ויברכהו השם, ויגדל האיש, וילך הלוך וגדל, עתי גדל מאוד, וילוק מקנה צאן ומקנה בקר, ועבודה רבה, ויקנו אותו פלישתים. זאת אומרת, האדם הקדוש מקדש את הכל. עכשיו, הבה נשים לב, אברהם ויעקב עסקו במראה. הוא עוסק באדמה. באדמה, בזריעה, ובזה הוא עוזב את המקצוע של הבל, ועובר למקצוע של קין. וגם הצורה שבה הוא גדל, זה, בכל זה יש לו גם קניין, והיא לו מקנה, מקנה צון ומקנה בקר. אז זה ראינו בזמנו את ההבדל בין הבל לבין יבל. שהבל היה רועה צון, ויבל היה אבי, אוהב, אבי יושב אוהל ומקנה. זה צורת יחס שונה אל הבהמה בין הבל לבין קין. הבל רואה את הצון בתור מי שיש לו אחריות עליו, לכן הוא נקרא רואה מלשון רע, ואהבת לרעך, הוא המנהיג, והוא אחראי עליהם, בעוד שיבל הוא קפיטליסט, הוא רואה בבהמות עניין, רכוש. אז אפשר לומר אם ככה, מה קרה ליצחק שפתאום הוא נהיה קייני? אבל האידאל הקייני, הוא לא אידאל סתמי, הוא אידאל לאנשים קדושים. זה לא קשור לזה שאחד מגדולי הכלכלנים קראו לו קיינס, אבל כן. והיה לו מקנה צאן, מקנה בקר, והקנו אותו פלישתים, וכל הבארות אשר חפרו עבדי אבי בימי אברהם אביו, סיתמו פלישתים וימלאו עפר. כאן אנחנו לומדים רטרואקטיבי שאברהם חפר בארות. זה לא היה כתוב מקודם. חוץ מבאר אחת, הבאר בבאר שבע. אבל כל השאר לא כתוב. בעילו כאן כתוב שיש בארות. אגב, נחל גרר הוא מקום שבאמת יש צורך לחפור בארות כדי להביא מים. אז זאת אומרת שהתורה רוצה להדגיש את חפירת הבארות אצל יצחק ולא אצל אברהם. שהוא מאותה סיבה. יצחק מתמודד עם יסוד העפר, בעוד שאברהם מתעלה מעל העפר. עכשיו, מה זה סיתמום? מה זה סיתמום?
גם לי גם לך לא יודע.
מה פירוש המילה לסתום? לישון סתם. סתם. סתמיות. סתם. סתמיות. סתמיות, כן, סתם. כן, מה פירוש הדבר? יש, הרי אנחנו רואים בהמשך, שיצחק קורא לבארות שמות. אז מה זה לסתום? זה לבטל את השם. כלומר, יש לכל אדם שם, אבל הוא גם סתם. למשל, אם יש מישהו שקוראים לו יוסי, אז יוסי זה מישהו. אפשר להגיד, הוא איש, אדם. הוא מנדהו, וזה בכלל לא משנה מה האישיות שלו. במקום להיות מישהו, הוא הפך להיות משהו. או אם תרצו, מסובייקט לאובייקט. הוא כבר סתם. וזה בדיוק מה שעושה הפילוסופיה. אריסטו אומר שהדיון של הפילוסופיה זה על הכללי ולא על הפרטי. הפרטי איננו מעניין את אריסטו. למשל, הפילוסופיה לא תחקור מהו אותו סוס פלוני, אבל היא תיתן הגדרה לסוס באופן כללי, הסוסיות. כן? אז זה בדיוק מה שעושים הפלישתים, הם סותמים. נשאלת השאלה, האם הם היו פלישתים? כתוב כאן פלישתים. אבל, לפי מה שאנחנו יודעים גם מהארכיאולוגיה וגם מה שעולה מהרבה מקומות בתנ"ך, הפלישתים לא הגיעו לארץ בתקופה ההיא. אצל אבי מלך, בכלל לא כתוב בכלל פלישתים, כתוב שהוא מלך גרר. ואחר כך יש ארץ פלישתים. אז זה אומר שהתורה כותבת את השם פלישתים עבור אומה שעדיין איננה שם. זה כמו שלמשל אם אנחנו נאמר שהיוונים שלחו אוניות מעבר למצרי גיברלטר. הרי השם גיברלטר ניתן על ידי הערבים. ג'בל טרית, נכון. עכשיו, אבל היוונים היו הרבה לפני. אבל אנחנו, שאנחנו חיים גם אחרי היוונים וגם אחרי הערבים, אנחנו יכולים להגיד שהם עברו את מצר גיברלטר. אותו דבר, התורה מכנה את האוכלוסייה היושבת שם בשם פלישתים, אף על פי שהם לא היו פלישתים. כן.
בראשית כתוב, וירצה ממנו פלישתים.
נכון, אבל הם לא היו שם. הם היו במקומות אחרים. כן, הם באו מכפתור. הלא פלישתים הוצאתי מכפתור ותרה מקיר. כלומר, הם היו בכפתור. כן? התורה מדברת פרשת דברים על שני עמים מעניינים שקשורים זה לזה כנראה. הכפתורים והחורים. כנראה שיש קשר בין החור לבין הכפתור.
כן.
טוב. ויאמר אבי מלך אל יצחק, לך ממנו כי עצמת ממנו מאוד, וילך משם יצחק, ויחן מנחל גרר, וישב שם, וישוב יצחק, ויחפור את בארות המים שחפרו בני אברהם אבי, וישום פלישתים אחרי מות אברהם, ויקרא להם שמות. אז זה בדיוק מה שאמרנו, לעומת הסתימה, הוא נותן שם, הוא רוצה להחזיר את הזהות למקומות, כשמות אשר קרא להם אביו. עכשיו, יש פה בעיה, על הבארות האלה רבים. כמה בארות וכמה ריבים. בואו נראה. ויחפרו עבדי יצחק בנחל, וימזו שם באר מים חיים, ויריבו רואי גרר, אם רואי יצחק למור לנו המים. ויקרא שם הבאר עסק, כי התעסקו עמו. ויחפרו באר אחת, ויריבו גם עליה, ויקרא שמה סתנה. ויעתק משם, ויחפור באר אחת, ולא רבו עליה. ויקרא שמה רחובות. עכשיו, מה ההבדל? למה על שתי הראשונות רבו? על השלישית לא רבו. בואו נראה, תלוי מי החופר. בראשונה, עבדי יצחק חופרים. אחר כך, ויחפרו שוב, זה עבדי יצחק. כן, אבל מן הסתם, הרי ויחפרו, זה שון רבים. אחר כך, ויעתק משם, ויחפור. מי חפר? יצחק עצמו. כלומר, כשיצחק עצמו נותן את הדוגמה, אז כאן לא רבים. ויקרא שמה רחובות, זה אומר, כי אתה הרחיבה שבלה דברנו בארץ. ואז, אני קצת מדלג לרגע, ויהי, ביום ההוא, ויבוא אבני יצחק ויגידו לו, על עודות הבאר אשר חפר, ויאמרו לו, מצאנו מים, ויקרא אותה שירה, על כן שמאיר באר שבע עד יום הזה. מה קרה כאן? אחרי שהצדיק לוקח על עצמו לחפור בעצמו, אז גם מה שעבדיו עושים, מקבל את הערך של הצדיק, ואז לא יריבו גם על המעשה שלהם. זאת אומרת, אם אתה האדם הקדוש מוכן לטפל בענייני החומר, אתה מכניס מדרגה של קדושה בחומר, שגורם שאחר כך כל אלה שיבואו בעקבותיך, גם הם יצליחים. כן. מספרים, מספרים על הרב קוק, שפעם אחת הביאו לו עץ למטוע. היה מקום שנטעו עצים, הקרן הקיימת, הביאו לו עציץ קטן עם השתיל, עם השתיל, ואיזה עת חפירה קטן כדי לעשות את החור. הרב קוק זרק את העת חפירה בצד, וליטף את הרגבים של השתיל, וחפר בעצמו בידיו, ודמעות של שמחה היו לו שהוא שם עץ אחד בארץ ישראל. עכשיו, כמה עצים הוא נטע? אחד. אבל בזכות הנטייה של הרב קוק, כל נטיות העצים מקבלות ערך. אותו דבר מצאנו אצל הרב שמואל מוהליבר. בתשובה שיש איזו התכתבות, יש שוט מאוד מעניין של רב שמואל מוהליבר, בהוצאת ממסד הרב קוק. אז מה?
כבודו אומר שהרב קוק הוא בגדר של...
של?
שנעלה.
למה שינית? פחדת, טוב, עכשיו יש רב שמואל מוהליבר מתווכח עם מישהו בדיני ההלכות התלויות בארץ, ותוך כדי הדיון הרב מוהליבר כותב לו, דע לך שכל תקוותי בחיי היא לעלות לארץ ישראל ולנטוע שם עץ אחד, ואדע שעשיתי דבר מה בחיי למען התחייה הלאומית. כלומר, זה מראה על הגדלות של האדם.
הוא
עלה. מה?
לא.
לא, אבל הוא קבור בארץ. כן, גם הנדיעה של העצים. אגב, כתוב, כי תבואו אל הארץ ונטעתם, ונטעתם כל עץ מאכל, ויקרא רבה, שבזה מקיימים ובו תדבק. כי הקדוש ברוך הוא כתוב עליו, ויתן השם אלוהים גן בעדן, וגם אתם לא תעסקו אל הבנטייה שנאמר ובו תדבק. זאת אומרת, כדי להידבק בשכינה, יש שלושה דברים. או ידבק בתלמידי חכמים, או ידבק במידותיו, או עסוק בנטייה בארץ ישראל. כן, רק צריך להגיד משהו.
לגבי עניין של השמות,
כן.
זה מדד שייכות. ברגע כן. שהם סותנים,
כן.
הם אומרים, זה לא שייך למה.
נכון, 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 בוודאי. אז השם הזה אומר, אני מזכיר את השם הקודם. כן, זה כמו שלמשל יש מקום בארץ ישראל ששמו נהלל, מוזכר בספר יהושע. אחר כך באו אחרים, בנו שם כפר, קראו לו מעלול. באו אחר כך קיבוצניקים, או יותר מושבניקים, וקראו למקום בחזרה נהלל. זה כלומר, מחסירים את השם הקדום.
גם שינוי השם בבני אדם.
כן.
מלך בבל קורא לדניאל, חניין שלם על דברים בשמות.
כן.
בבליים, זה מראה כאילו אתם שייכים לי.
בדיוק, בדיוק.
ככה,
קצת מהפעניה. אז כן, שיש חשיבות לשמות. כן. עכשיו, חזל מצאו כל מיני רמזים, פה שזה רומז על בתי המקדש, ועוד הרבה דברים בהיסטוריה של עם ישראל, אנחנו עסוקים כאן בפשט. ויעל משם באר שבע, וירא אליו השם בלילה ההוא, ויאמר אנוכי אלוהי אברהם אביך, אל תירא כי איתך אנוכי, וברכתיך וברביתי את זרעך בעבור אברהם עבדי, ויבן שם מזבח ויקרא בשם השם, ואת שם העולו. זאת אומרת, יש מספר הבטחות של הקדוש ברוך הוא אל האבות. כמה הבטחות סך הכל? שבע. יש שבע בריתות, שלוש אצל אברהם, שתיים אצל יצחק, ועוד שתיים אצל יעקב. ועל מה ההבטחה? על הארץ, על הארץ. בשום מקום לא מצאנו שהקדוש ברוך הוא קראת עמם ברית על התורה. כלומר, היסוד הלאומי קודם ליסוד הדתי. לכן, טעות היא להיקרא דתי-לאומי, צריך להגיד לאומי-דתי. ויחרו שם עבדי יצחק באר, ואבי מלך הלך אליו מגרב, אחוזת מראו, ופיכול צבאו. יצוין אגב, שאבי מלך זה שם שמי, פיכול זה שם מצרי. שום לשקיות אין כאן. ויאמר עליהם יצחק, מדוע באתם אליי ואתם שנאתם אותי ושלחוני מאיתכם? תגובה הפוכה מהתגובה של אברהם. אברהם בא עם תגובה מפויסת, הוא נותן שבע כבשות כדי לכרות ברית, הוא עושה מה שנקרא מחווה ברצון טוב. יצחק פועל במידת הדין, כראוי בארץ ישראל, הרי למדנו מהרשב"ם שהתנהגותו של אברהם הייתה חטא, ואילו יצחק איננו חוטא בזה. בדיוק. ויום מרור, האור ראינו כי היה השם ממך, עמך, ואני אומר תהנה עלה בינתנו, בינינו ובינך, איך דברית עמך, אם תעשי מנו רע, כאשר לא נגענוך וכאשר עשינו עמך רק טוב, ונשלחך בשלום, זה צביעות של כמוה, אתה ברוך השם.
כל הלשון.
כן. ויעש להם משתה, ויוכלו וישתו, וישקים בבוקר, וישרים סלחים, ויחו מיתו בשלום, ויבאים. יום ההוא ביהודה עשרה ויום ידעו לעבודות הבאר אשר חפרו ומאו לו מצאנו מים ויקרא אותה שבעה על כן שם העיר באר שבע עד היום הזה. עכשיו, יש פה, מה לא לפי הטעמים? יש פה בעיה. כשאברהם נותן שבע כבשות, כתוב שם על כן קרא למקום באר שבע. וכאן כתוב על כן שם העיר באר שבע. אבל אברהם כבר קרא לזה ככה. אפשר להגיד שיש הבדל בין העיר לבין המקום. כן? המקום היה באר שבע, עכשיו שם העיר באר שבע. כן? מבקרי המקרא חוגגים על זה, אומרים, בעצם זה שני סיפורים מקבילים, והעורך לא שם לב שהוא חוזר על עצמו ודברים כאלה. אבל האמת היא שכל מקום שהתנך מסביר שם, זה לא המקור של השם.
זה לא המקור זה?
זה לא המקור של השם, אלא זה הסבר רטרואקטיבי, דרשני לשם קדום. יש בערך, אני ספרתי בערך 50 מקומות יש בתנך, של הסברת שמות, וכמעט כל פעם אפשר לראות שזה לא ההסבר המקורי. אני אביא לכם דוגמה אחת פשוטה. אחי קרא שמו יעקב, ויעקבני זה פעמיים. בגלל זה קוראים לו יעקב? לא, כתוב ידו אוחזת בעקב עשיו, ויקרא שמו יעקב. זאת אומרת, שעשיו עושה דרוש. כן? לכן קוראים לו יעקב. אותו דבר, העיר שמה היה באר שבע מקדמת דנה. עכשיו הכתוב אומר, כיוון שקרא לה באר שבעה, על כן באמת ראוי השם הזה לעיר, באר שבע. אותו דבר, ויקרא את שם, על כן קרא שמה, בבל. כי שם, בלל. אז תקרא לה בלל. מה זה בבל? תקרא לה בלל. בלל. מה זה בבל? אלא, באקדית, השם בבל, זה בבילו, כלומר, שער האלים, כמו בב בערבית, או בערמית בבה. את בב אילו, השער של האלים. ובבילון, כן. עכשיו, והכתוב עושה דרוש, על כן קרה, שמה בבל, ראוי לקרוא לבבל, כי שם בלל את שפת כל הארץ. אז כך שגם פה, על כן שם העיר באר שבע עד היום הזה, ובזה פתרנו הרבה שאלות של מבקרי המקרא בנושא הזה. ויהי עשיו. בין 40 שנה, אז כאן הכתוב בעצם עושה דילוג, חוזר בעצם אל הסיפור הקודם, ויהי עשה בין 40 שנה, ויקח אישה את יהודי, בת בארי החיתי, ואת בסמת בת אלון החיתי, ותהיינה מורת רוח ליצחק ולרבקה. עכשיו, מה בא מיד אחר כך? מה? יהודית בת בארית אחותי. זאת אומרת שהמילה יהוד, השם יהודית היה שם מצוי. אותו דבר גם השם יהודה. כשלאה קוראת לו יהודה, היא אומרת, הפעם עודה את השם, לכן קוראת לו יהודה. אבל השם יהודה היה כבר במאגר השמות. זה בדיוק מה שאמרתי. השם יהודי תהיה השם מצוי. בסדר? זה כבר דרושים. זה כבר דרושים. אבל הוא לוקח את יהודית, כי באמת היו מודים אז, מודים לאלים אולי אפילו. כן? מי אמר שדווקא מודים לשם? כן? זה כמו שלמשל רואים ילד שהוא גרגרן, ואז קוראים לו ג'ורג' כי גרגרן. כן? שם תיאופורי. מיניין לכבודו? לא, לא, זה לא. כי אתה אומר שהאותיות יהוא זה תיאופורי, שזה שם של הקדוש ברוך הוא. אבל אפשר להגיד שזה בשון הודיה. ואז זה לא תיאופורי. זה כמו שלמשל, אם נסתכל בשמות בתנך, בחומש, לעולם לא תמצאו שם שיש בו יודה. לא תמצאו. יהודה, משון הודיה. לא משון אלוהות. יהויקים זה בחומש? בחומש. שימו לב שבחומש כל השמות הם עם אל, שדאי, שורי שדאי, נתנאל וכדומה, לא תמצאו אפילו פעם אחת שקראו בשם יה. חוץ ממקרה אחד. ויקרא משה להושע בנון, יהושע, ויש שם סיבה מיוחדת. זאת אומרת שבני ישראל במצרים, הדור של זמנו של החומש, לא הכירו שם הוויה. שם הוויה היה שם סודי, שהיה שמור אצל זקני ישראל. לכן משה אומר, ואמרו לי מה שמו, מה אומר עליהם? כן? הם יודעים איזשהו שם סודי. אומר הקדוש ברוך הוא, תדע לך, הם מכירים את השם י' כבב, כן? תגיד להם. אבל ודאי לא השתמשו בשם הזה כשם פרטי. זה אגב, ראיה מסייעת לקדמותו של החומש. כן? טוב, עד כאן להיום.